Is there some society you know that doesn't run on greed? You think Russia doesn't run on greed? You think China doesn't run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy. It's only the other fellow who's greedy.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שם אחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא. כשהתחלנו את הפודקאסט הזה לפני 4 חודשים בדיוק, הבטחנו לעצמנו ולמאזינים שלא נרדוף אחרי מחזור החדשות היומיומי, אלא ננסה להעמיק ברעיונות מאחורי החדשות. אבל בדרך כלל לא התאפקנו והבאנו זווית אחרת לאירועים שהתרחשו בשבוע החולף. הפעם החלטנו להפתיע. אבל לפני שנציג את האורח שלנו ואת הסיבה לכך שהזמנו אותו, נחזור לרגע לתקופת זמן אחרת, אל ראשית המאה הקודמת. השנה 1919, בימים שלאחר מלחמת העולם הראשונה. הגיבור שלנו, דוקטור למשפט, מתגורר אז בדירה קטנה בווינה עם אשתו האהובה וכותב בעיתון שמחזיק בשם המאוד יצירתי, הכלכלן האוסטרי. מדי חמישי יש לו טור קבוע בעיתון, והוא אפילו, תחזיק חזק גיא, מצליח לעמוד בדדליין, תוך שהוא מעשן בלי הפסקה וממלא את הבית באשן מחניק, כפי שסיפרה לימים ביתו היחידה. יש לו דעות ברורות ומצקות לגבי האופן שבו צריכה להתנהל הכלכלה, והוא יוצא נגד מי שהיה אז הכוכב הבלתי מעורער שנודע כתומך מובהק של הקפיטליזם החופשי. 24 שנים לאחר מכן, הגיבור שלנו מפרסם את אחד הספרים החשובים בתחום ההתנהלות הכלכלית, שרבים, אולי רבים מדי, כלל לא שמעו עליו.
אז כן, הקול ששמעתם בפתיחה הוא כמובן של מילטון פרידמן, הכלכלן הכי מפורסם אולי ב-50 השנים האחרונות בעולם. פרידמן היה מאמין גדול בשוק החופשי, ובכוח של תאוות בצע ומקסום תועלת אישית כמנועים לסגסוג של הכלכלה והחברה. אבל ההיסטוריון הכלכלי בו נעסוק היום חשב שאין דבר כזה שוק חופשי, שכל שוק הוא בעצם עסק די מתוכנן, וממילא הוא האמין שהכלכלה צריכה להיות משוקעת בחברה ולא להפך.
אז איך התגלגלנו השבוע לפודקאסט שעוסק בכלכלן שצפרו החשוב הוא פרסם בשנת 1944 בכלל? אז זה מתחיל גיא בטור שהעברת למוסף השנתי של המרקר המסכם את שנת הקורונה, ונתת לו את השם המעט מוזר, את הכותרת המעט מוזרה, 2020, השנה שבה החלה הלוויה של השוק החופשי.
מיד נדבר על מסע הלוויה של השוק החופשי, האומנם הוא יצא לדרכו, זה לא בדיוק מה שאתם חושבים, אבל קודם כל נסביר איך הגענו למרואיין שלנו היום. כמה ימים לאחר שהטור הזה יורד לדפוס, אני מקבל מייל שמבשר על תרגום ראשון לאחת היצירות החשובות בתחום הכלכלה, או כמו שבאמת צריך לקרוא לה, כלכלה פוליטית. מכון שחרית, יחד עם מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, הוציאו לאור את התמורה הגדולה, ספרו הקלאסי של קארל פולני. את אחרית הדבר לתרגום כותב דוקטור אופר סיטבון, מרצה למשפטים ומומחה באחריות תאגידים, וכאשר קראתי את אחרית הדבר הבנתי שיש לנו כאן מעריץ ואולי הזדמנות לשיחה על הוגה דעות שלדעתי רלוונטי היום לשיח הכלכלי והחברתי אולי יותר מרוב הכוכבים המפורסמים החדשים או הקלאסיים.
אוקיי, אז באמצעות רעיונותיו של קארל פולני אנחנו רוצים לדבר היום על המשבר של הקפיטליזם, על המנהיגים הפופוליסטים שרוכבים על גבו, על הפתרונות שמציעות מדינות כמו דנמרק ופינלנד, על רגולציה ועל אחריות תאגידית, מושג שחברות רבות אוהבות לנפנף בו. את כל זה נעשה באמצעות הרעיונות של פולני, ואם יהיה לנו זמן נדבר גם על פייסבוק. יכול להיות שפולני, בלי שהוא בכלל העלה בדעתו, היו לו גם רעיונות לגביה.
ברור ענת, בלי פייסבוק הרי אי אפשר, עד שלא נפרק אותה, צריך להתמודד איתה. נדבר גם על אדם סמית ועל קארל מרקס, על פרידריק הייק ועל מילטון פרידמן. אף אחד לא יצא היום נקי מהמהדורה הזאת של הפודקאסט. נתחיל מיד.
שלום לדוקטור אופר סיטבון.
שלום ענת.
עופר, תן לנו את הפיץ שלך, איתו הלכת להוצאת הספרים. מי זה קארל פולני? למה צריך להיות אכפת לנו ממנו בשנת 2020?
כמה מילים באמת על ההיסטוריה של האיש, באמת כלכלן הוא היסטוריון כלכלי שנולד 1886 למשפחה יהודית מתבוללת באוסטרו-הונגריה. הוא גדל לתוך דור אינטלקטואלי יוצא דופן באותה תקופה בווינה ובודפסט, נקרא הדור הגדול, שחברים בו אנשים כמו הכלכלן ג'ון פון נוימן, אבי תורת המשחקים, הפיזיקאי אדוארד טלר, אבי פצצת המימן, וזה המיליה האינטלקטואלי שהוא גדל בו. הוא עצמו במידה רבה לא היה אקדמאי רגיל, הוא עבד בעיקר כעיתונאי כלכלי, אולי בדמרקר של אז. הוא נאלץ לברוח או לעזוב את אוסטריה עם עליית הפשיזם והנאציזם בגרמניה. הוא עובר ללונדון ואחרי זה לארצות הברית ולקנדה. בהתחלה מתעסק בעיקר בחינוך מבוגרים ורק בסוף מגיע לקולומביה. אז הוא לא הדמות הרגילה
לאוניברסיטת קולומביה.
לאוניברסיטת קולומביה, כן. הוא לא הדמות של האקדמאי הרגיל, הוא במידה רבה אינטלקטואל, וככה לכן הכתיבה גם והספר שהוא כתב הם כל כך מרתקים. יש שם באמת משיכות מכחול רחבות, יש שם רעיונות מקוריים וכתיבה מאוד גם רגשית. זאת אומרת, מבחינה הזאת זה באמת לא ספר כלכלי טיפוסי. והספר הזה באמת לקח זמן להביא אותו לידי תרגום, אבל הוא נהיה יותר ויותר אקטואלי. אני חושב שהנקודה שבה מתחילים לחזור אליו זה 2001, שבאמת שטיגליץ שהוזכר כאן כותב הקדמה למהדורה החדשה של הספר, ובאמת ככה מחזיר אותו לתוך השיח. ומאז ובעיקר מאחרי המשבר של 2008 אנחנו רואים באמת עלייה במספר הכנסים והמאמרים והספרים והרעיונות שמוקדשים לו.
אז בוא תסביר לנו קצת על ההגות שלו. איפה בעצם נמצא קארל פולני בדיוק בהשוואה לכלכלנים או לפילוסופים הכלכלנים כמו אדם סמית, קארל מרקס, פרדריק הייק ומילטון פרידמן?
אז אין ספק שמתחילים במרקס, כמו שהרבה דברים בכלכלה מתחילים במרקס, והרוח של מרקס שורה לגמרי על הספר הזה. זאת אומרת, שהוא מפתח תמות מרקסיסטיות קלאסיות, למשל הביקורת של מרקס על ההפרדה בין הכלכלה והפוליטיקה, ההדגשה של מרקס שהאדם הוא יצור חברתי ולא רק כלכלי, הסכנה של המסחור של העבודה. אבל מה שמעניין ביחס לעומת מרקס, זה אחד, זה דבר ראשון, אנחנו נוטים ככה לתת את מרקס, באיזשהו אופן פרדוקסלי גם את החשיבה הליברלית, כמשהו שמסביר הכל באמצעות הכלכלה. פולני קורא לזה תיאוריה מעמדית גסה. הוא אומר שאי אפשר להסביר כל דבר וכל אירוע אך ורק על פי אינטרסים כלכליים. יש מלחמה, טוב, זה לטובת סוחרי הנשק. כמובן שיש משקל גדול לכל ההיבטים הכלכליים, אבל בעצם מרקס אומר שכדי לתפוס את השלטון, נגיד, מה שצריך זה שיתוף פעולה שהוא חוצה מעמדות. זה לא שמעמד, שהפרולטריון... ובמובן הזה אני חושב יש לו, לתיאוריות של פולני גם כוח הסברי, זאת אומרת, יכול להסביר לנו למה נגיד בוחרים בלאומיות ולא בפרולטריון, כן? סולידריות לאומית. ועוד נקודה חשובה אצלו שמבדילה אותו ממרקס, זה שהוא אומר שאינטרס מעמדי הוא לא נגזר רק משאלה כלכלית, כמה כסף יש לי. אלא גם בעצם היבטים של חברה וזהות, הצורך שלנו ביוקרה, בהכרה חברתית, בביטחון, ביציבות.
כן, אופר, אז זאת הסיבה שבאמת הופתענו אולי מעליית טראמפ, או שלפעמים אנחנו אומרים שאנחנו לא מבינים למה אנשים לכאורה מצביעים נגד האינטרסים שלהם.
אחת השאלות האינסופיות ששואלים כל הזמן זה למה עניים מצביעים לימין. אז הרבה פעמים מסבירים את זה באיזה הסברים של תודעה כוזבת, והסבר כמו של פולני שאומר, לא, רגע, כדי להבין אינטרסים מעמדיים, אנחנו צריכים להסתכל מעבר לפן הכלכלי.
אז כשאומרים בעצם המצב הכלכלי של בוחרי נתניהו מעולם לא השתפר בעצם, ועדיין הם ממשיכים לבחור בו, זה בגלל שלא צריך להסתכל על זה רק בהיבט של כלכלה ושל מצב כלכלי.
נכון, ומה גם שהמצב שלהם גם די השתפר תחתיו בעיניי, אבל נכון, כן.
אז אופר, בוא נשים את פולני מול אדם סמית, שכותב את עושר האומות ואת Theory of Moral Sentiments 150 שנה קודם לכן, ומול הייק, נביא השוק החופשי, שכותב את ספרו באותם שנים שפולני כותב את התמורה הגדולה.
אדם סמית זה גם מאוד מעניין, בגלל שאנחנו נוטים לזהות את אדם סמית כאבי השוק החופשי, ומזכירים תמיד את הספר שלו באושר העמים, אבל פולני, כהיסטוריון, זוכר שהיה לו ספר שקדם לזה, ספר שנקרא התיאוריה של הרגש המוסרי, ושבו הוא בעצם עסק הרבה ברגשות, בסימפתיה, הוא תמך בהוצאה ציבורית על חינוך, האמין בחשיבות של סולידריות ונורמות, והוא בעצם היה מימד הומניסטי בתוך התיאוריה של אדם סמית, וכמוהו גם פולני, שניהם בעצם הבינו וטענו שהכלכלה, וזה אולי המושג הכי מזוהה עם פולני, היא משוקעת, embedded, זה המונח, משוקעת בתוך היחסים החברתיים, כן? הכלכלה היא תמיד חלק מתוך מארג של חברה, של קהילה, של דת, של זהות, של
אי אפשר להפריד
של מוסדות, וכמו שנראה בהמשך, התפיסה הכלכלית שאנחנו חיים איתה, והתפיסה של השוק החופשי, הרבה פעמים נוטה לשים את זה בצד. אז מהבחינה הזאת, אדם סמית בשבילו הוא משענת, הוא גם ממש מתייחס אליו ישירות ומדגיש את ההומניזם שלו, בעיקר אגב ביחס למי שהמשיכו אותו, דיוויד ריקרדו, תומאס מלטוס, אפילו דרווין, כאילו התפיסות שלו, של תפיסות שיותר האדם יותר כחיה, אז בעצם פולני וסמית מדגישים את זה שהאדם הוא לא בעל חיים, ושיש לו עוד דברים חוץ מאינטרסים של הישרדות ואנוכיות. במובן הזה פולני הוא כלכלן מאוד מאוד הומניסט.
בעצם פולני הוא אחד הראשונים שמתחיל לקרוא מחדש את אדם סמית, ואומר, רבותיי, אדם סמית לא האמין ביד הנעלמה כרעיון מארגן לדרך שבה הכלכלה והחברה עובדת, ובאמת הביטוי יד נעלמה מופיע באושר האומות לדעתי רק פעם אחת, ובהרבה מקומות אחרים בספר הזה, וכמובן ב-Theory of Moral Sentiments, בעצם אדם סמית מאוד ביקורתי כלפי הרעיון הזה.
נכון, והשאלה השלישי, ההוגה השלישי בעצם שמעניין לקרוא את פולני איתו זה הייק באמת, שהוא בן דורו, וגם הוא מוציא את הספר המשפיע ביותר שלו ב-1944, הדרך לשיעבוד.
שנהיה רב מחר, בניגוד לספר של
כן, אז אמנם היה לו בוסט כלכלי ומימון גם אחרי זה, אבל זה נכון שכספר כלכלה, הייתה לו אוזן קשבת אצל מנהיגים כלכליים, ובאמת, אני חושב, הסיפור זה שמרגרט תאצ'ר נותנת את הספר לכל האנשים שם במפלגה השמרנית, ורייגן, אז שניהם בעצם, זה מעניין לראות שהם שניהם ככה חוו את הזעזוע של מלחמת העולם הראשונה, ועליית הפשיזם, ומלחמת העולם השנייה, ושניהם בעצם רצו להציל את החירות האנושית. זאת אומרת, מהבחינה הזאת הם באמת היו עם אג'נדה דומה, אבל הם נחלקו מאוד על האמצעים שכאילו שדרכם אפשר להשיג את החירות הזאת. הייק בעצם, כמו שידוע, אמר התכנון הוא אבי כל חטאת, זאת אומרת אי אפשר עם כל הכוונות הטובות, מדיניות של תכנון כלכלי תמיד תיכשל, היא תמיד תידרדר בסופו של דבר לטוטליטריות, ובזה הוא ביקר לא רק את הפשיזם אלא גם את הסוציאליזם והקומוניזם, הוא ראה בעצם בזה תפיסות שמעמידות את המדינה מעל מעל היחיד. בניגוד אליו, פולני אמר שפשיזם היה אפשרות שעמדה תמיד על הפרק, ושהתפקיד בעצם שהוא מילה נקבע רק בידי המצב של השוק.
ובאמת הפשיזם עולה באירופה כתוצאה ממשבר כלכלי של שנות ה-20 וה-30, שנבע בין השאר מגידול עצום באי השוויון במערב לאחר המהפכה התעשייתית, וללא תגובה ממשלתית מתאימה בחוקים ובתקנות שיגנו על המפסידים בחברה, ואת עלייתם של אלה ומדינת הרווחה אנחנו בעצם רואים רק אחרי מלחמת העולם השנייה.
נכון מאוד. ויש לו ציטוט מאוד יפה, הוא אומר, ניצחון הפשיזם הפך בלתי נמנע דווקא בגלל התנגדותם של הליברלים לכל רפורמה שכללה תכנון, הסדרה ופיקוח. זאת אומרת, במובן מסוים, המשמעות של זה זה שאם אנחנו לא נסדיר את השוק החופשי, אז אנחנו נידרדר אולי לפשיזם. בעצם דווקא החירות הזאת שהייק דוגל בה, שחירות בעצם במובן שלא תהיה התערבות, מעורבות ממשלתית בהכוונה של השוק, היא זאת שמובילה לפשיזם, שהוא בסופו של דבר מוחק את החירות ומשמיד את הדמוקרטיה. כאילו כשקוראים ממש את פולני בפרק האחרון של הספר, ממש רואים התכתבות עם הייק. כאילו, ממש מילה במילה כמעט.
אני רוצה לחזור לטור של גיא מהשנתי, כשהוא כותב בטור שלו, שאין דבר כזה שוק חופשי, מה שיכול אולי באופן לא מפתיע לראות כאילו קצת מגזים, בעצם זה מה שהסביר פולני במילים דומות לפני 75 שנה.
נכון, נכון מאוד. בעצם אם מסתכלים על הספר, אז יש שם אולי שתי טענות מרכזיות, שטענה הראשונה היא באמת ששוק חופשי הוא מיתוס, או שבמילים של פולני זה אוטופיה גמורה, סטארק אוטופיה, ובעצם השוק עצמו הוא תולדה של באמת החלטה מודעת של המדינה, של מוסדות מדינתיים, של הפוליטיקה, בשביל לייצר אותו. יש לו ציטוט מדהים שהוא אומר שמה על ספר, כאילו מדיניות של היה מתוכנן, שזה כאילו סתירה בהגדרה, כן? לספר זה משהו לא מתוכנן, אבל זה מה שהוא מראה באמצעות מחקרים היסטוריים ואנתרופולוגיים, הוא מראה שבעצם עד למאה ה-19, עד למהפכה התעשייתית, שהיא התמורה הגדולה, כן? אז עד למאה ה-19, הכלכלה ובכללה מוסד השוק, מעולם לא היו ספרות אוטונומיות. הם תמיד היו משוקעים ביחסים ומוסדות חברתיים, כפופים לפוליטיקה, למשפט, לדת, לתרבות, ולמניעים כמו סטטוס, הדדיות, קרבה משפחתית, היה מקום יותר חשוב מאשר מניע הרווח, שכמובן היה קיים, אבל לא היה כה מרכזי, והוא תמיד היה מוכפף לשיקולים האלה. בעצם אפשר גם להגיד שהפעילות של השוק תלויה בעצם בקיומם של ערכים שקודמים לו, כן? ערכים כמו הגינות, ערכים כמו אמון, כיבוד הבטחות, כל הדברים האלה, שוק לא יכול להתקיים בלעדיהם, ואפשר אולי גם משבר הקורונה ומשבר האקלים מלמדים אותנו שהשוק מניח גם עוד דברים שקיימים, כן? כמו בריאות הציבור, הטבע, כן? הוא חייב להניח שהדברים האלה יהיו קיימים כדי שאפשר יהיה לבנות מערכת של שוק. אז זה אחד הטיעונים המרכזיים של פולני. והטיעון השני, שהוא בעצם המשך של הטיעון הזה, מדבר על כך שהניסיון לכונן שוק חופשי, כן? הוא קורא לזה self-regulating market, שוק שמבסס את עצמו. זה תופעה באמת היסטורית חסרת תקדים שמתחילה במהפכה התעשייתית, שהמטרה שהיה באמת לייצר הבחנה חדה בין ספירה כלכלית, שבה שולט מנגנון המחירים וחוקי הביקוש וההיצע, לבין ספירות חברתיות. ולכן, אם בהינתן ההבחנה הזאת, אז כל התערבות במרכאות או שלא במרכאות בספירה הכלכלית, תמיד נתפסת כשיבוש של הוויסות של השוק. והשינוי הזה הייתה משמעות אדירה, כי בעצם מה שפולני אומר, שבמקום שהכלכלה תהיה משוקעת בחברה, בעצם החברה משוקעת בכלכלה. זה מוביל בעצם למסחור של דברים שאי אפשר למסחר. זאת אומרת, למשל, הדוגמה הכי בולטת של פולני, ובגללה הוא הפך אולי לנביא של תנועות הסביבה והאקלים היום, ואדמה. זה שהוא אמר, זה האדמה. כן, הוא אמר, אי אפשר למסחר את האדמה. זה לא משהו שנוצר כדי שיסחרו בו. זה הטבע. אנחנו, ואותו דבר הוא התייחס, אגב, לעבודה.
ולכסף.
לזה, לכל שלושת הדברים הוא קורא להם הסחורות הפיקטיביות. וברגע שרוצים להכיל את ההיגיון של השוק על הסחורות הפיקטיביות, אנחנו עלולים למוטט את החברה. ממש יש לו ציטוטים ממש נבואים בהקשר הזה, ואני חושב שזה אחת הסיבות שחוזרים אליו.
עופר, אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת, לוודא שהמאזינים שלנו קלטו. אמרת לספר, היה עסק מתוכנן לספר בצרפתית, זה let it go, תשחרר את זה. זה בעצם השוק החופשי, מסביר לנו פולני, הוא עסק מתוכנן, והוא בעצם אומר לנו שהאדם, בניגוד למה שראו בו כלכלנים ליברליים קלאסיים רבים, שהוא יצור כלכלי מין הומו אקונומיקוס, הוא אומר, האדם לא נולד סוחר ויזם ורק ממקסם תועלת אישית, הוא גם בעיקר יצור חברתי.
נכון מאוד, ובמובן הזה כאן כאילו שומעים קצת את מרקס גם ברקע, פה הביקורת העמוקה שלו על מה שהליברליזם הכלכלי עושה לחברה. הוא אומר, נכון, זה, ככה פועלת כלכלת השוק, וככה בעצם היא עוצבה בעקבות המהפכה התעשייתית, וזה באמת מוביל לתהליך שעלול, אם הוא נמשך ללא הפרעה, להוביל ממש לחיסול החיים האנושיים. ומה שקורה במצב הזה, זה שבני האדם באופן ספונטני הוא קורא לזה. כן, וכאן זה מעניין, זה ספונטני, לא השוק החופשי הוא ספונטני, אלא התגובה, מה שהוא מכנה התנועה הכפולה, זאת אומרת, מול התנועה של המסחור, יש תנועת נגד של הגנה חברתית, אפשר לקרוא לזה. וכאן בעצם התנגדות מתוך החברה וניסיון להגן על עצמה, ולשבש את פעולת השוק, זאת אומרת, למנוע ממנו לפעול באופן חלק לגמרי. דוגמאות למה שהוא יכנה התנועה הכפולה, זה יהיה באמת חוקי עבודה ורווחה, הטלת מכסים, איגודי עובדים, וכמובן הסדרה סביבתית, בנקים מרכזיים, ואחרי מלחמת העולם השנייה גם הקמת מדינת הרווחה.
אוקיי, אז בוא קצת נגיע להיום ונדבר על אחריות תאגידית. בעצם היום הרבה מאוד חברות לוקחות על עצמן באופן וולנטרי, מסיבות חברתיות, במידה רבה מהשיקולים של פולני, ושאתה בעצם אומר על החשיבות החברתית, אין צוות מועדונים, מטפלות בקשישים, תורמות למיעוטי יכולת, ועושות הרבה מאוד כדי למרק את הדמיתן. האם כשפולני מדבר על התמעת הכלכלה, ברעיונות חברתיים, הוא מתכוון לזה?
אני לא חושב, זאת אומרת, כמו שאת אומרת, כאן יש עניין יותר של מירוק תדמית, ולא בטוח שיש פה שינוי יסודי, כן? אין פה טיפול ב-DNA של מה שהחברה עושה, אלא יותר באמת משהו בשוליים. אני חושב שזה כן מעניין שהן מאמצות לפעמים גם עמדות מאוד ליברליות ביחס לזכויות להטאבים, ביחס לשוויון מגדרי, אבל זה בא ביחד עם ליברליזם כלכלי גם, כן? הן לא מבטרות על התפיסות.
לא, אבל מה שזה אומר אולי זה שהן מבינות את החשיבות של חברה ושל מוסר ושל התנהלות חברתית ומשקיעות בזה הרבה מאוד מאמצים וכסף.
אז באופן תיאורטי זה אולי יכול לעבוד. אני חושב שפחות הפרקטיקה היא לא מספיק בכיוון. כשיש לך מדיניות של הסעת רווחים בכל מחיר, הסעת רווחים כל רבעון, כן? זאת אומרת, זה משהו שאפילו מחייב אותך לפעול לא תמיד בהתאם לאינטרסים של החברה. אתה תנסה למצוא את המקום שהכי זול לייצר, בלי קשר לעלויות הסביבתיות והחברתיות. כל הדברים האלה, כן, יש פה אקוסיסטמה שלמה שהתאגידים
נכון,
פועלים בתוכה.
נכון, אבל אז יכול לבוא מישהו ולומר שזה בסדר שחברה רוצה למקסם את הרווחים שלה, מקסום רווחים, כפי שמאמינים חלק מהחברים שדיברנו עליהם קודם, בשוק חופשי, הוא יעשה באופן טבעי טוב לחברה. יותר אנשים יעסקו שם, אנשים ירצו לעבוד שם, ייטיב עם העובדים, הרווחים ממיסים יגיעו למדינה וישמשו לטובת הכלל, המוצרים שאולי הם מספקים ישדרגו את חיינו, אז למה בעצם צריך להוסיף לזה עוד נדבך?
אני חושב שהמציאות, כאילו, אם מסתכלים על המציאות, אז מגלים שהתיאוריה הזאת של החלחול למטה, היא לא כל כך עובדת. אני חושב שהיא לא עובדת מכמה טעמים. אני חושב שאפשר להתחיל בזה שחוקים לא מספיקים. זאת אומרת, גם אם יהיו לנו את החוקים הכי טובים והכי מוצלחים, אז א', כמו שגיא מראה מדי שבוע, כמעט בטור שלו, חוקים הרבה פעמים הם נעקפים, ויש לחידה של הרגולטורים, זאת אומרת, יש את האלמנט הזה. ב', חוק בלי נורמות חברתיות שעוטפות אותו, וזה מביא אותנו, נגיד, לפולני, אז הוא לא מספיק, כן? אם ניקח, נגיד, את כל הנושא של תשלום מיסים, יש סיפור ידוע על צבי צור שהיה רמטכ"ל, ואחרי זה היה נהוג שרמטכ"לים מתמנים ליושבי ראש של כל מיני מועצות מנהלים, אז הוא בא ואוסף את האנשים שלו, את היועצים המשפטיים, אומר, תשמעו, אנחנו, תגידו לי כמה מס אנחנו צריכים לשלם, אבל תזכרו שבסוף אנחנו צריכים לשלם למדינת ישראל. זאת אומרת, היה לו איזו עמדה שתשלום מס זה איזושהי חובה אזרחית, ודבר הזה התרופף מאוד מאוד.
רגע, אופר, אתה מדבר על צבי צור מהחברה לישראל?
לא, צבי צור שהיה רמטכ"ל.
אוקיי, אז צבי צור שהיה רמטכ"ל, אחר כך נבדוק את זה, היה אחר כך בחברה לישראל של שאול אייזנברג, חברה שקמה כולה כתרגיל מס.
אז האמת שאת זה אני לא ידעתי, אני הכרתי את הסיפור על...
הנה, אתה רואה, הם לקחו את זה הכי רחוק שאפשר, גיא.
כן, צבי צור הידוע בכינויות שרה, אוקיי? לדעתי הוא היה או מנכ"ל או יושב ראש החברה לישראל של שאול אייזנברג, נבדוק את זה אחרי ה... וכמובן חוק אייזנברג שנתפר במיוחד לאייזנברג כדי שלא ישלם מס על ידי פנחס ספיר, אבל נבדוק את זה אחר כך.
אז אולי הדוגמה היא באמת לא טובה, אבל אני חושב ש...
ההפך, הדוגמה היא נהדרת. הדוגמה היא נהדרת.
הדוגמה הזאת דווקא בדיוק מלמדת על התערבות ממשלתית שיכולה להיות בעייתית, כי אם...
לא, אני חושב אחרת. תראי, אני חושב שאם הדוגמה הזאת, אם באמת מדובר באותו צבי צור, אז אני בעצם חושב שהאחריות התאגידית, ענת, שאת... טיפה מתלהבת ממנה, זה בעצם ניסיון של הסקטור העסקי לעקר, לדלל ולמנוע את אותה תנועה כפולה של פולני. אנשי העסקים מבינים את הסכנה שהחברה תרצה הסדרה של השוק, שהחברה שיהיה תנועת נגד השוק החופשי, ולכן כדי למנוע את זה, הם מתחילים, באים ואומרים, כן, אנחנו גם דואגים לחברה, וזה הכל כדי לדחות או למנוע את ההסדרה של השוק. עכשיו, בהקשר לשאלתך, ענת, על מקסום הרווח, אז אנחנו פשוט יודעים שזה לא עובד. הרעיון הזה שאם חברות רק ממקסמות רווח, זה תועלת, יוצר ממקסם את התועלת הכוללת, הוא פשוט לא נכון מכמה סיבות. קודם כל, הכלכלנים כבר יודעים על כשלי שוק רבים, שבהם השוק לא מקצה את המשאבים בצורה יעילה. הם גם יודעים שהתיאוריה הזאת של מקסום הרווח מניחה שה... פרטים בחברה הם ממקסמי תועלת והם רציונליים, שזה גם לא נכון. הם גם יודעים שיש מוצרים ציבוריים שהשוק לא יודע לייצר. והחשוב מכל, ואופר הזכיר את זה כמובן, הוא שהרעיון הזה של מילטון פרידמן שאומר שאם ניתן לחברות רק למקסם את הרווחים, וזה האחריות היחידה של החברה, הרעיון הזה יש בו סתירה פנימית. מדוע? כי הדרך הטובה ביותר של החברות למקסם את רווחיותם הרבה פעמים, זה להשפיע על כללי המשחק, על החוקים, באופן שהם יוכלו להרוויח יותר כסף.
החלופה שאתה מציע בעצם זה שהמדינה תבסט את זה. זאת לא חלופה שהיא נקייה מבעיות, בדיוק מאותה סיבה. היא לא מחלקת נכון את המשאבים. אפשר להגיד את אותו דבר גם על הוויסות של המדינה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו על האחריות האגידית. מה זה מתלהבת מזה? אני חושבת שזה פתרון שהם משיטות על עצמן כדי, בדיוק מהסוג הזאת של מטוטלת, בגלל שיש היום רשתות חברתיות והן יכולות לחטוף שיימינג שיפגע בתדמית שלהם, הכוח של הרשתות, הכוח של האזרחים, של החברה, הוא עצום היום, ולפעמים די בו כדי לגרום לחברה להתנהג בצורה יותר מוסרית.
אני חושב שאם הזכרת את הרשתות החברתיות, זה הדוגמה הטובה ביותר. פייסבוק זורעת הרס, מונופוליזציה כמו שראינו בתביעה האחרונה, והיא עושה את זה המון שנים. הרי התביעות שהממשל האמריקאי הגיש נגדה עכשיו, זה דברים שנעשו לפני הרבה שנים. ולציבור אין כוח. הכוח היחיד יהיה, אם יקבעו כללי משחק חדשים, אם יפרקו את פייסבוק, אם ירסנו אותה. אני לא חושב שפייסבוק נתנה כוח לציבור משמעותי בהקשרים שאת הזכרת, ושאנחנו מסתכלים על מדדי המניות המובילים בכל העולם, אנחנו רואים חברות שגורמות הרבה מאוד נזקים לציבור, והציפייה הזאת שהם יעשו הסדרה עצמית לעצמם בגלל איזה שיימינג ברשתות חברתיות, אין לזה שום הוכחה אמפירית שזה עובד. ההפך, אנחנו רואים שבסופו של דבר מה שעובד זה רק שעולים רעיונות חדשים ופוליטיקאים מחוקקים חוקים ומשנים את כללי המשחק. אופר, מה אתה חושב?
אני חושב באמת שאין פה פתרון אחד, זאת אומרת, אנחנו צריכים ארגז כלים שלם כדי להתמודד, זאת אומרת, יש את אני חושב שיש כוח מסוים לשיימינג וללחץ הנורמטיבי הזה של הציבור, שאגב, זה לא רק צרכנות, יש גם משקיעים של Responsible Investment, יש עסקים חברתיים, זאת אומרת, יש פה איזה תשתית של אולי עסקים בדרך קצת אחרת, יש בי קורפוריישן באמריקה, יש קצת דוגמאות. אז לצד הכלים השוקיים האלה, אני חושב, כן צריך בהחלט גם כלים חקיקתיים, למרות שאגב, הם לא חייבים להיות חקיקה ישירה, זה יכולה להיות, אפשר לקרוא לזה מטה-רגולציה, זאת אומרת, אני אקבע תנאים במכרז, שרק מי שיעמוד בהם יוכל לגשת, נגיד, גם של תשלום מיסים, גם של שכר לעובדים, גם של התנהלות סביבתית, ואז ככה אני מעלה בעצם את הנורמות בשוק, אפשר לקבוע אחריות משפטית על שרשרת הייצור, זה משהו שהתחילו בצרפת עכשיו, ואפשר גם כל מיני מודלים גם של מעורבות של עובדים בניהול של העסק, כן, יש כאן באמת מנעד מאוד שלם, וקואופרטיבים שגם הם יכולים לייצר, אני חושב, גם נורמות התנהלות אחרות של החברות עצמן.
אני רוצה לקחת את זה לעוד מקום, גיא מדבר הרבה בלי סוף על כך שהחברות הללו בעצם, כמו פייסבוק, לא מצליחות בזכות עצמן, אלא שהן יציר כפיים של המדינות, או של חוקים שהמדינות האלה קיבלו, ולכן בעצם אין כזה דבר שוק חופשי, או אי אפשר להגיד התערבות ממשלתית, כי בעצם היא לא מתערבת באיזה שוק חופשי. אני חושבת שהוא מגזים, ושחברות מצליחות במידה רבה כי הן חדשניות, כי הן יודעות להתנהל, כי המוצר שלהן עונה על צורך. לא תמיד ההצלחה היא בגלל שהייתה יד מכוונת.
ענת, אני רוצה להזכיר לך, רגע, שנייה אחת אופן, אני רוצה להזכיר לך שלפני כחודשיים ראיינו כאן בפודקאסט את אחד המנכ"לים של טסלה, מי שהיה מנכ"ל של טסלה לפני יותר מ-10 שנים, ישראלי, והוא סיפר לנו בעצם איך טסלה קמה, בעיקר הצליחה, הוא סיפר לנו בעצם שטסלה, שהפריצת הדרך הגדולה שלה, הייתה ברגע שמדינת קליפורניה החליטה לתת לה סובסידיות משמעותיות לרכבים חשמליים, ונדמה לי שבדוחות הכספיים של האחרונים של טסלה, ראינו שכמעט כל הרווח של טסלה היום נובע מאותם סובסידיות ממשלתיות. עכשיו, אין ספק שטסלה היא חברה מדהימה, אין ספק שיש לה טכנולוגיה נהדרת, אבל גם ברור שבלי מעורבות ממשלתית, שהממשלה מחליטה שאני מעדיפה רכבים חשמליים על פני רכבים של בנזין, קשה מאוד לטסלה היה להוביל את המהפכה שהיא מובילה היום. כלומר, ענת, במענה לשאלתך, זה תמיד שילוב של השוק ושל הממשלה, והרעיון הזה שאפשר להפריד ביניהם, זה למעשה הרעיון שפולני מסביר שהוא מנותק בעצם מהמציאות הכלכלית.
במובנים מסוימים, בגלל שהגענו לאיזשהו מבוי סתום גם של הנאו-ליברליזם, ובמובן אחר, לפחות של המפלגות הסוציאל-דמוקרטיות בעולם, כולן קרסו, הוא מציע לנו איזושהי דרך להיחלץ כאן מהמבוי הסתום. בעצם באמת שילוב דמוקרטי בין באמת מדינה ושוק. אני לא חושב שפולני הוא נגד השוק, אבל הוא אומר שמה שאנחנו צריכים זה לבטל, הוא היה אומר, לבטל את ההפרדה בין הספירה החברתית והספירה הכלכלית, להבין שהן תלויות, אבל אין מודל אחד. זאת אומרת, באמת יש את המודל של סקנדינביה, שאנחנו הרבה פעמים...
וכתה השאלה באה, איפה רואים הכי טוב אולי את המודל של
כולם? אז זהו, אז יש שם דגמים שונים של משטרי רווחה, כן? יש את המודל של סקנדינביה, שמבוסס באמת על הומוגניות גם, כן, אזרחית, הומוגניות חברתית, עם מיסים גבוהים ושירותים אוניברסליים. צד שני, נגיד דגם שרווח במדינות אסיה, ששם יש מיסוי יותר נמוך, אבל יש גם אתוס מדינתי מאוד חזק, וגם השקעה מאוד חזקה בגיל הרך, שזה איזשהו מנוע צמיחה. ויש עוד דגמים, זאת אומרת, צריך להבין איך אנחנו בונים שוק ואיך בונים את יחסי הגומלין שלו עם המדינה, זו לא שאלה רק כלכלית, זו שאלה שהיא מעוגנת גם בחברה, במוסדות חברתיים, מוסדות פוליטיים, אתוסים דתיים בחלק מהמדינות. ולכן אני חושב כאילו מכאן החשיבות שלו, זאת אומרת, הוא היה אומר היום, אנחנו צריכים לחתור לזה ש... הסחורות הפיקטיביות, כן, שהזכרנו קודם, האדמה, העבודה והכסף, יפסיקו להיות סחורות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגן יותר על זכויות העובדים, אנחנו צריכים להגן על הסביבה, אנחנו צריכים לרסן את הספקולנטים. כן, אז יש פה הרבה הרבה רעיונות שיכולים לבוא לידי ביטוי. אני חושב שעוד דבר שהוא היה יכול לבוא ולהגיד כאן, באמת זה את הצורך באמת בחיזוק של כלכלות מקומיות ואזוריות שמשוקעות ומעוגנות יותר בחברה, הסתמכות על ייצור מקומי.
ואולי יש עוד משהו אחד שצריך לקחת בחשבון, והוא האמון. וברגע שיש אמון בין החברה לבין הכלכלה לבין המדינה, הרבה יותר קל לבצע את כל השינויים האלו לנהל איזושהי מערכת יחסי גומלין.
אני מסכים. אני חושב שאם הגענו למצב שחצי מדינה חושבת שנתניהו לא הזריק לעצמו חיסון, אז האמון...
אז כל מהלך שהוא יעשה ייראה כמשהו שבעצם מנווט לתועלת האישית שלו.
כן, אז אני אומר, האמון הוא כאילו בשפל המדרגה במצב כזה.
אופיר סיטבון, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת.
תודה לכם. ותקנו את הספר.
אמר אופיר סיטבון, שעדיין קצת מאמין לפעמים בכלכלת שוק, בסוף היום.
טוב גיא, אני זורמת איתך, בקטע של האחריות התאגידית, ומסכימה שזה יכול להיות פיקציה. ועדיין, איך אפשר לבסס את השוק החופשי, שאתה טוען שהוא בעצם לא קיים, אלא הוא כולו יצירה של המדינה? איך אפשר לבסס אותו ולתכנן אותו בתקופה שבה יש כל כך הרבה ממשלות פופוליסטיות והאמון בהן נמצא בשפל, והאם לא צריך להעביר את הכוח הזה לחברה שהיא תהיה זאת שתעשה את מה שפולני אומר, בעצם פעולת המטוטלת?
שאלה נהדרת. אז קודם כל אני איתך שאת אומרת שאת לא סומכת על הממשלה, פוליטיקאים ופקידים, ולכן את לא מאמינה שהם הנכונים לבסס או להתערב בשוק החופשי. אבל ענת, אין כזה דבר שוק חופשי, שהוא בריאה ספונטנית טבעית, ואז הממשלה לכאורה באה ומתערבת. זו טעות. השוק שאת מדברת עליו לא נוצר לבד, הוא יושב על אדנים של חוקים, תקנות, מנהגים ונורמות. הוא יושב גם על השקעות בתשתית שבוצעו על ידי משלי מיסים. שום חברת הייטק לא קמה ופועלת בלי אותם השקעות ובלי אותם חוקים ממשלתיים. למשל, הגנה על זכויות קניין או פטנטים, שזה בעצם מונופול שהממשלה נותנת. עכשיו, את צודקת, פוליטיקאים תמיד ידאגו לעצמם משחר ההיסטוריה. אבל, ענת, דמוקרטיות ליברליות הקימו לאורך 100 השנים האחרונות את מדינת הרגולציה ואת מדינת הרווחה, כי הפוליטיקאים, הכלכלנים, המשפטים, החברה כולה הבינה שיש לפחות 4 כשלי שוק שגורמים לכך שהשוק לבד לא ממקסם תועלת לציבור. זה המונופולים וכוח השוק, זה האסימטריה של אינפורמציה, זה ההשפעות השליליות החיצוניות, וזה התנהגות לא רציונלית של של הפרטים. אם נעבור שוק שוק, נגלה שבעצם רוב השווקים, לא כל השווקים, אינם שווקים משוכללים. עכשיו, ברגע שאת אומרת שהגדרתית, מחוקקים ופקידים ואנשי מקצוע בדרך כלל משרתים את עצמם, אז בעצם אנחנו מרימים ידיים מהרעיון של דמוקרטיה, ואנחנו מעדיפים ג'ונגל, בו החזק פועל וכל אחד פועל עבור עצמו. עכשיו, את אומרת, ואני מסכים, שהרעיון חשוב שלנו כחברה יש כוח, אבל ענת, כדי שהכוח הזה יהפוך להיות אפקטיבי, הוא חייב לבוא לידי ביטוי בחוקים ובאכיפה שלהם, באמצעות פוליטיקה ופקידים. ככה עובדת דמוקרטיה. עכשיו, את מכניסה, ובצדק, את הנושא של אמון הציבור. את אומרת, תשמע, גיא, כל התיאוריה שלך היא נהדרת, אבל בהיעדר אמון ציבורי, אני לא קונה את זה. אז תראי, ענת, באופן מעניין, המדינות שבהן יש את אמון הציבור הרחב ביותר והעמוק ביותר, הם המדינות שבהן יש מדינת רווחה משגשגת, והמדינה לוקחת חלק פעיל. המדינה שסובלת היום במערב מהאמון הציבורי הכי נמוך, מי היא? תתפלאי, זה המדינה שאימצה את הרעיונות של הייק ופרידמן ודחתה את הרעיונות של פולני, זאת ארצות הברית. לכן אני חושב שכדאי שנקשיב לפולני ולא רק לפרידמן. אנחנו אכן על המטוטלת של פולני, ולכן אנחנו צריכים לדרוש חוקים, רגולציה ואכיפה שמשרתת את כולנו. אנחנו צריכים לדרוש אנשי ציבור שיש להם את מורה הציבור, וזה כמובן התפקיד החשוב ביותר של העיתונות, לבחון כל הזמן בשבע עיניים את תהליכי קבלת ההחלטות של חקיקת החוקים האלה ואת אכיפתם. עד כאן המרקרים להשבוע. אל תשכחו להירשם באפל, גוגל וספוטיפיי כדי לקבל את הפודקאסט מידיעדית כאשר הוא עולה מדי יום חמישי לאוויר. אם אתם רוצים ללמוד עוד על פולני והוגים כלכליים אחרים, מומלץ מאוד לצפות בסדרה קפיטליזם של אילן זיו ששודרה בכאן וזמינה לצפייה באינטרנט. תודה לאמיר פקטור, לדן ברומר וליונתן מניאביץ', ותודה לך כמובן ענת.
תודה גיא.
להתראות שבוע הבא.